בוקר טוב, רעים ואהובים. יום חמישי בשבת, פרשת מטות. היום מסיימת התורה את סיפור מלחמת מדיין. כבר ראינו בכל הפעמים הקודמות שעסקנו במלחמה הזאת, שהיא שונה מכל המלחמות כולם. מורשת קרב אחרת יש למלחמה הזאת. את המלחמה הזו לא מנהל יהושע, היא מתנהלת על ידי פנחס הכהן וכלי קודש וחצוצרות תרועה בידו. המלחמה הזאת שותפים בני לוי, שבכל מלחמה לא משתתפים ולא עורכים מלחמה. השינויים הגדולים מגיעים גם בפרשה שלנו היום. רביעי וחמישי של פרשת מטות עוסקים בחלוקת השלל והמלכוח מהמלחמה. פרשה שאמורה הייתה לכאורה להיות קצרה מאוד, אבל היא מתארכת בפסוקים רבים, וגם בהם מגיעה המלחמה הזו לייחודיותה וממש ממש לשיאה. לשיאה היא מגיעה בנאומם של הפקודים, הממונים, הבאים אל משה ומסכמים בפניו את המלחמה. בוא נראה את הדברים לאט לאט. כלל גדול במלחמה בכלל הוא שאת חלוקת השלל מחלקים בין האנשים היורדים למלחמה ובין האנשים היושבים על הכלים שווה בשווה, יחדיו יחלוקו. חוק עולם קורא לכלל הזה דוד המלך, והוא כבר קיים בעצם מימיו של אברהם אבינו במלחמת ארבעת המלכים את החמישה. אבל הכלל הזה משום מה בכלל לא מתממש בפרשה שלנו. במלחמת מדיין, בשונה מכל מלחמה אחרת, החלוקה היא בין תופסי המלחמה, יוצאי הצבא, ובין, לא פחות, כל העדה. מקבלי השלל אינם החזית והמפקדה, אלא כל אחד ואחד מן העם זוכה בשלל מן המלחמה. מה קרה? מדוע זה שלא היה שותף בכלל למלחמה בשום צורה, נהנה מן המלחמה בצורה של שלל כזה או אחר? כמובן שגם פה השוני הבא בולט, שבט לוי שתמיד לא עורך מלחמה ופה משתתף במלחמה, גם משתתף בביזה, למרות ששבט לוי כלל קבוע לו שהוא לא יכול לקחת מהביזה. כאן לא רק שהלוויים שלחמו מקבלים מן הביזה, אלא 1% מן החמישים שצריכים להביא כל בני ישראל מהשלל שהם מקבלים, צריך ללכת אל הלוויים, ושימו לב לתואר שלהם, הלוויים שומרי משמרת משכן השם. כלומר, גם מה שהישראלים מקבלים ועוד לא הבנו מדוע, הולך אל הלוויים שלא היו שותפים במלחמה. אלה מקבלים כחלק מתופסי המלחמה. אבל אנחנו צריכים לתת ללוויים שומרי משכן השם. הכלל היסודי הזה שמשתנה כאן ומקבל משמעות כל כך גדולה בזה שכל כלל ישראל שותף בשלל, ודאי מלמד שגם כל כלל ישראל שותף ברמה אחרת לגמרי לגמרי מכל מלחמה, גם במלחמה. למרות שברור שכשאויבי ישראל רוצים להשמיד את ישראל, אם זה יהיה סיחון או אוג או עמלק, כל כלל ישראל הוא בעצם הכתובת של הלוחמים. אבל כאן זה אחרת. השיא של הכל הוא בנאום האחרון. בוא נראה אותו ביחד, את נאום הפקודים הבאים אל משה ומסכמים את הלחימה. ויקרבו אל משה הפקודים אשר לאלפי הצבא, שרי האלפים ושרי המאות. להזכירכם, עליהם קצף משה, בדיוק עליהם, כאשר הם באו מהמלחמה בהצלחה מדהימה, והוא שאל אותם, אך ייתם כל נקבה? הם הלכו והשלימו והרגו את הנשים אשר הכתיעו אותן, והם טעו ושבו אותן בהתחלה. כשהם שבים אחרי התיקון, לאחר הגעלת הכלים ותיקון כל מה שלמדנו, הם באים והם הנועמים את הנאום הבא. ויאמרו אל משה, עבדיך נפרו את ראש אנשי המלחמה אשר בידינו, ולא נפקד ממנו איש. ונקרב את קורבן השם איש אשר מצא, חלי זהב את עדה וצמיד, טבעת עגיל וחומז, לחפר על נפשותינו לפני השם. הנאום הזה החותם את נקמת בני ישראל שהייתה בפי משה לנקמת השם, ונחתם בלחפר על נפשותינו לפני השם. תומן בתוכו עולם ומלואו. מאוד משונה מה שקורה פה. אנחנו רגילים שהנשיאים, ראשי העם, מביאים קורבן משלהם. הם הביאו כך בחנוכת המשכן, הם הביאו בהקמת המשכן. אבל מהו טיב הקורבן הזה שהם מביאים? כלי זהב, עדה, צמיד, טבעת, עגיל וחומז? רש"י בלי להתבלבל אומר לנו שאלה כל מיני תכשיטים שהצניעות יפה מכדי אפילו לא להזכיר את מה הם באים לבטא או את מה הם באו להבליט לו עלינו אצל בנות מדיין. כשהנשים הצובעות הגיעו במשכן לתת למשה מהמראות הצובעות שאיתם על פי חז"ל באותו מדרש נפלא הם הביאו את הילדים במצרים, אותנו, משה סרב לקבל והקדוש ברוך הוא היה צריך לשכנע. וכאן בסוף מלחמת מדיין את זה מקבל משה כסיכום? ומהו הסגנון הזה? ויאמרו אל משה אנשי המלחמה אשר בידינו, ולא נפקד ממנו איש, אנשי המלחמה אשר בידינו, לא נשמע קצת גאווה? ולא נפקד ממנו איש, אומרים חז"ל, אין הכוונה רק לנס האדיר שכולם חזרו בשלום. זה לא קשור לפקודי החיל. לא נפקד ממנו איש, אומרים חז"ל, לא נפקד ממנו איש ולא חטא בשום שלב בדרך של המלחמה. כשם שהבאנו הצהרת הון והצהרת מלכוח והצהרת שלל, אנחנו מביאים עכשיו הצהרת אמת. איש לא חטא. תשמעו את דברי האלשך, רבי משה אלשך הצפתי הקדוש. עבדיך נשאו את ראש אנשי המלחמה אשר בידינו, אומר האלשך. עד עכשיו דיברנו על המלחמה במדיין, זו הייתה מלחמת השם. עכשיו אנחנו באים לדבר איתך על המלחמה אשר בידינו. המלחמה בידינו, זוהי מלחמת היצר. ואנחנו מצהירים בפניך ולא נפקד ממנו איש. ניצחנו. ונקרב את הטבעת והעגיל והחומז, תשימו לב לביטוי, ונקרב את קורבן השם, אומר האור החיים הקדוש, בכל מקום כתוב קורבן להשם, וכאן כתוב קורבן השם. כאן נעשינו בני ישראל והשם חד. זה לא קורבן להשם, זה קורבן השם. הגענו למדרגה שבה הבאנו את העגיל והחומז שהיה מסתובב שם בבתי המדייניות ולא נפקד ממנו איש. כיצד ניתן להגיע למדרגה כזו? זה הרי לא אנושי, זה הרי בלתי ניתן להבנה. תשובה, פלא פלאות. כדי להבין שאתה עוסק בנקמת השם ולא בנקמתך הפרטית. אתה חייב להבין שכל כלל ישראל נמצא ביחד במלחמה הזאת. נכון, בכל המלחמות הפיזיות כל כלל ישראל נמצא, אבל זה לא נכון. כי כשיש מלחמה בגלעד, אז יפתח לוקח את אנשי גלעד, ואנשי שמעון מהנגב לא שותפים באותה מידה. וכשיש מלחמה בצפון, בפועל אנשי הדרום פחות שותפים, כולנו מכירים את זה. אבל כשיש מלחמה עם זמרי בן סלו וכוזבי בצור, זה לא סיפור של שמעון ולא סיפור של לוי, זה סיפור של כלל ישראל. בתפילות של כלל ישראל הפכו כלל ישראל כולם לאנשי הכלים, והכלל שקובע שאשר יורד למלחמה ואשר יושב על הכלים חלק כחלק יוכלו, פירושו שכל יהודי הוא יהודי שיושב על הכלים ונמצא במלחמה הזאת מול הרעיון המדייני פעורי, היה והווה ויהיה, עד שננצח את המלחמה הזאת ונגלה שישראל והשם אחד. איך נאמר בתחילת המלחמה על ידי משה רבינו לכולנו? היחלצו מאיתכם למקום נקמת השם, וציטטנו את ראשוני החסידות, היחלצו מהאגו, היחלצו מאיתכם. תעסקו רק בנקמת השם. בשביל זה אני צריך לבוא לא כצדיק פרטי. איך היא אמרה אותה זונה המדיינית? כשאנחנו אמרנו לה, והלא יהודי אני, כשהיא הוציאה את הפאור, ומה אכפת לך? זו מלחמת היהודים, והם ינצחו בה. יום טוב, רעים ואהובים, ולהתראות.